שלום לכולם. אנחנו הגענו לפרק גאולה ותשובה. כמו שכבר הזכרנו, הפרק הזה הוא בעצם המשך של כל סוגיית זרע במה זרע אדם, שהוא בעצם המשך של שני שלבי גאולה. אלא כאן אנחנו קצת יותר נעסוק בשאלה הספציפית, האם גאולה תלויה בתשובה. לפני שאנחנו מתחילים לדון בשאלה הזאת, אני רוצה להזכיר לעצמנו מה שכבר אמרנו, אבל אולי לא מספיק חידדתי את זה. לא מספיק חידדנו את זה בשיעור. כשאנחנו מדברים על המושג גאולה, מה זה? הרי יש ראשית צמיחת גאולתנו, יש אמצע צמיחת גאולתנו, יש סוף צמיחת גאולתנו. כלומר, המושג גאולה הוא מושג מאוד רחב. וכמו שהזכרנו כבר, כשאנחנו מדברים על המילה, למשל, משיח, אז יש הרבה ממדים לבחינה שנקראת משיח. למשל, יש תקופה שנקראת 2,000 שנות משיח, שהתקופה הזאת התחילה לפני 1775 שנה. 2,000 משיח. בתוך שנות משיח, 2,000 שנות משיח, יש תקופה שנקראת ימות המשיח, שהקריטריון שלה הוא, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כלומר, הקמת מדינת ישראל. אז הנה, סתם דוגמה, אם אני לא יודע להבחין, למשל, בין שנות משיח ליומות המשיח, אז אני בבעיה. בסדר? יש המלך המשיח. יש בדרך אי כבטא דמשיחא, או אי כבא דמשיחא, חבלי משיח, וכו'. בסוף יהיה המלך המשיח. אדם ספציפי מזרע בית דוד, שהוא יהיה ראש הממשלה בישראל, והוא יהיה אדם תלמיד חכם, אולי לא צריך להיות הגאון ביותר, אבל ודאי ירא השם ושומר מצוות, והוא יעשה את כל מה שהרמב"ם מתאר בסוף הלכות מלכים. יקבץ נדחי ישראל, סליחה, בונה המקדש, מחזיר את הקורבנות, שמיטה ויובל, וכל מה ששם מתאר הרמב"ם על פי דברי חכמים. זאת אומרת, כשאנחנו דנים במושגים, למשל כמו משיח וגאולה, אז אנחנו צריכים להגדיר על מה אנחנו דנים, במה אנחנו מדברים. היום אנחנו מדברים על תחילת התהליך, מדברים על סיום התהליך וכו'. לכן, כשהגמרא למשל דנה, והזכרנו את זה, במחלוקת האם הגאולה תלויה בתשובה, ורשי, והגמרא אחר כך אומר, אחרי שהגאולה לא תלויה בתשובה, אומרת הגמרא, כמו שהזכרנו כבר, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, בסדר? אז ברור שמדובר על איזושהי צומת, או איזשהו, הייתי אומר, תאריך היסטורי, או ממד היסטורי, או תקופה היסטורית, שהוא בעצם השלב שבו אפשר להגיד, כבר יש גאולה. האם הגאולה הזאת הגיעה לשלמותה? האם הגאולה הזאת הגיעה לסיומה? לא. אבל אפשר כבר לקרוא לתהליך הזה גאולה. ברגע שהוקמה מדינת ישראל, אפשר לקרוא כבר לתהליך הזה ימות המשיח. למה? כי הגמרא, פסק הרמב"ם פעמיים להלכה, הלכות מלכים, הלכות תשובה, שהקריטריון לימות המשיח הוא לא קריטריון דתי, הוא קריטריון מדיני, שנאמר, כדעת שמואל, כך פסק הרמב"ם, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. ברגע שפסק שיעבוד מלכויות, קרי, אנחנו עצמאים במדינתנו, בריבונותנו, זה נקרא ימות המשיח. האם הסתיימו ימות המשיח? לא. פסק שיעבוד מלכויות. בהמשך תופיע המציאות של התיקון הרוחני, כמו שראינו כבר בפרק באריכות בשלבי גאולה. לכן, כשאנחנו דנים בסוגיה של גאולה ותשובה, זה לא חייב להיות דווקא הגאולה בשלב האחרון שלה. כלומר, אני אגיד את זה אולי אחרת מהצד השני, הפוך מהצד השני. ברור שכדי שתופיע הגאולה שלמה, ברור שבסוף צריכה להופיע התשובה. כלומר, לא תיתכן מציאות של עולם נגאל או גאול, ג' א' ו' ל', אם אין בו תשובה. ותשובה במובן הכי פשוט של המילה. לאו דווקא תשובה במובן, נראה בהמשך, של תיקון החטא הספציפי, קרי, והם עשו ארץ חמדה, קרי קיבוץ גלויות, עלייה לארץ ובינן המדינה. אלא תשובה באומן הפשוט, סתם דוגמאות, הנחת תפילין, שמירת שבת, כשרות המטבח וכו'. אז ברור שלא לא יעלה על הדעת שבעולם מתוקן, יהודי יחלל שבת. וזה ודאי שלא. כלומר, ברור שבסוף ההיסטוריה, הגאולה היא תהיה מלאה בתשובה. כמו שהרמב"ם אומר, כבר הבטיחה תורה שסופן של ישראל לעשות תשובה, ומיד נגלית. מה תהיה התשובה לראשית הגאולה? זה אנחנו נראה בהמשך, א', האם צריך תשובה, וב', אם כן, מצד מה תהיה תשובה. אבל האם בסוף התהליך הזה צריכה להופיע התשובה? ודאי. מה בכלל השאלה? בסדר? לכן, כשאנחנו נכנסים לסוגיה של גאולה ותשובה, אז אנחנו צריכים להבחין בין השלבים השונים של הגאולה, והייתי אומר אולי כן משפט אחד, שרבי אבא, ואמר רבי אבא, אחרי המחלוקת שנראה תכף בין רבי אליעזר לרבי יהושע, ואחרי שנפסק להלכה כרבי יהושע, כך מסתיים את הסוגיה, והלכה כמותו, בבבלי ובירושלמי, מסתלק שתק רבי אליעזר, שגאולה לא תלויה בתשובה. עכשיו הגמרא מחפשת, אז במה הגאולה כן תלויה? אומרת הגמרא, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. כלומר, אם אתה רוצה לראות שהתחיל תהליך גאולה, תחפש קיבוץ גלויות, וארץ ישראל מתחילה להתקשט לפני עם ישראל החוזר אליה. שנאמר, ואתם הרי ישראל, אנפכם תיתם ופכם תיסו, לעמי ישראל כי קרבו לבוא, כמו שכבר דיברנו. בסדר? אז כשאנחנו מדברים בסוגיית גאולה, אנחנו לא מדברים דווקא על הגאולה השלמה. אלא כמו שראינו בסוגיית זרע בהמה, זרע האדם, שלבי גאולה, סימני גאולה, יש תהליך מהחשבון הזה. בסדר? אז עכשיו אנחנו מדברים על עצם המעבר מהמציאות שנקראת גלות, למציאות שנקראת גאולה. כלומר, ממתי נוכל לומר, יש כאן גאולה, היא לא שלמה, היא ראשית הגאולה. בסדר? אבל אפשר לקרוא כבר לתקופה, אפשר כבר להתייחס אל התהליך כגאולה. ממתי? אז זה כל הפרק של סימני גאולה. זה כל הפרק של שלבי גאולה. בסדר? ככה צריך להתייחס לזה. אני אומר את זה באופן מאוד מאוד כללי וראשוני. כן. אני לא מבין מה זאת אומרת, מה הגאולה תלויה. אתה רגע, שנייה. בוא נבחין בין שתי מילים, תלויה או ביטויים, ביטויי הגאולה. תלויה זה אומר שעד שזה לא יקרה, אין גאולה. נקרא לתקופת שיפופו, לא גאולה. זה נקרא תלויה, בסדר? ביטויים זה שיש ביטויים, יש הופעות, יש קרניים של השמש הזאת. אז על מה אתה מדבר? תלויה זה תלוי, זה תנאי.
אני אומר, יכול להיות שאנחנו כרגע רואים סימנים. ולא נתן לנו שום רמז, שאולי רמז, אבל לגבי ממה זה תלוי.
אני לא מבין את המשפט הזה. מישהו מבין מה אומר איתי?
אנחנו נעשים לברר...
מה זאת אומרת במה זה תלוי?
שהיא לא תלויה.
אני לא מבין, לא מבין את המשפט הזה.
זאת אומרת...
אני שואל שאלה פשוטה. כשחזל אמרו אלה סימנים, ברגע שהיו סימנים, אז זה גאולה.
כן.
יפה, עכשיו מה אתה רוצה להגיד על המשפט הזה? הבירור בפרק הזה, אחרי שראינו שיש סימני גאולה, וראינו שיש שלבי גאולה, וראינו שהסימנים בשלב הראשון של הגאולה הם לא תורה, הם לא רוחני, הם לא דתי, הם לא תשובה, אז אנחנו עכשיו הולכים לפתוח ספציפית את הסוגיה הזאת של גאולה ותשובה, להוכיח שהגאולה לא תלויה בתשובה. להוכיח שרבי יהושע נחכם אותו. זה הכל. כלומר, מצד האמת, כל מה שמענו עד עכשיו לא מצריך, לא מזקיק את הפרק הזה, אנחנו לא צריכים אותו. רק כדי לראות שחזל התלבטו בשאלה הזאת ודנו בשאלה הזאת, ויש בזה דעות שונות, ונראה בהמשך, כפי מה נפסק. מה, למה אתה עושה ככה עם העיניים?
לא, כי זה
עוד פעם. לא, אני לא, אתה מדבר איתי, תלוי, אני לא מבין את המושגים האלה.
אני בכוונה.
לא, אני גם בכוונה, אני לא מצליח להבין. עזוב מה אני אומר, השאלה מה חז"ל אומרים, אני זה לא הנושא.
אני אומר, זה מה שהם אומרים.
מי זה הם? לא יודע, נראה, יש בזה שלוש שיטות. נראה בהמשך, יש שלוש שיטות.
אבל זה שזה לא תלוי בזה, זה לא נראה במה זה כן, זה תלוי.
זה תלוי בסימנים, כל מה שדיברנו עד עכשיו.
סימנים זה לא...
סימני גאולה. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, אין לך קץ מגולה יותר. מה? אבל הקרניים האלה זה ביטוי של אותו דבר. איך פעם אמר ראש הממשלה? רק שנייה, חבר'ה. חבר'ה, אני רוצה רגע להגיד משפט שאולי הוא יפיל פה את הסימון, כי אני לא מבין למה הסימון לא נפל מזמן, אבל אני רוצה להגיד רגע משפט אחד. כשראש הממשלה הגיע לאום לפני כמה שנים, או בארצות הברית, לא יודע איפה זה היה, כשהוא נעם על הנאום עם איראן, אז הוא אמר, אם אתה רואה קולות של ברווז, והליכה של ברווז, ועוד כמה ביטויים של ברווז, סימן שזה ברווז. זה לא תרנגול.
השאלה מי יביא אותו.
אני לא מבין את השאלה. מי יביא את הברווז?
אז מה... השאלה, למה הוא פה?
מי זה הוא?
הברווז.
כי הקדוש ברוך הוא החליט שיגיע הברווז. זהו. מה? חבר'ה, או שאני לא ישנתי מספיק שעות בלילה, או שאתם לא מגדירים את השאלות נכון. מחילה, אני לא מבין מה אתם רוצים. שנייה, חבר'ה, אנחנו לא מתקדמים לשום מקום. בוא ניתן לאנשים לדבר, אולי אני אצליח להבין מה הם אומרים. אייל.
אתה עכשיו, לפני
שאלת
השאלה, אמרת, כמה הפסקה
אשר,
לא תלויה בתשובה, אחרי זה ידעים, במה היא כן תלויה.
כן.
זה מה שאמרת, זה משהו ש...
אז אני אמרתי, אז מה יש לשאול?
אז זה לא בזה, כי אין שאלה.
טוב, אוקיי, אני מציע, בואו נלמד את הפרק הזה, חבריה, בואו נלמד את הפרק הזה, חבר'ה, איתי, רק עד היום הייתי בסדר סך הכל בשיעורים האלה? בסך הכל, אוקיי, תנו לי קרדיט, שנייה רגע, תנו לי קרדיט, 40 דקות, עכשיו השעה 5:10, 5:50, תשאל שוב את השאלה, אם עדיין היא קיימת באוויר. בסדר? אוקיי, בואו נלמד, בואו 40 דקות הקשבה, אחרי זה תשאלו כל מה שאתם רוצים, כי אני לא מצליח להבין את השאלה מצד האמת. מה, אתה לא רוצה שנלמד, ברק? לא קשורה. כן. ברור, המציאות מוכיחה. אומר ברק, אני לא רוצה להגיע לשם, כי אנחנו רוצים ללמוד דברי חז"ל, אומר, עד שאנחנו מתפלפלים את דברי חכמנו, בוא נראה את המציאות. פעם שני אנשים התווכחו אם עכשיו זה גאולה או לא גאולה. אמר לו פלוני, עצם זה שאתה לא במרוקו אלא פה, אתה לא בפולין אלא פה, זה, אתה הוכחה שזה גאולה. כי חז"ל אמרו, כי התורה אמרה, כי הנביאים אמרו, קיבוץ גלויות. זה מה שאני אומר. אז אתה הוכחה שזה גאולה, מעצם המציאות שלך פה. טוב, חבר'ה, אני מציע, בואו נתחיל ללמוד. יאללה. זה מה שקורה שהייתה לנו הפסקה כמה ימים, אנחנו קצת מאבדים את הריכוז. טוב, בואו היום לא נרוץ, נלמד את הדברים בצורה מסודרת, וכמו שאמרתי, אני מציע, ממש מציע, לפתוח ספרות חב"ד ולפתוח ספרות, ספר ויואל משה וכדומה, ולחפש בספרים האלה, האם דנים בשאלה הזאת ספציפית, חזרה בתשובה במובן הייתי אומר, הפשוט של המילה, שמירת מצוות וכו', האם דנים בסוגיה הזאת, כמו שאנחנו רואים פה, סך הכל סידור של כמה מקורות במדרש, בחז"ל, בגמרא או במדרש, ותכף נראה לאן זה מוביל אותנו. אז בואו נתחיל. מדרש תנחומה, אני מתייחס כאילו לא הזכרנו את זה באותו שיעור במהירות, בסדר? מדרש תנחומה, הפרשה בחוקותיי שקראנו השבת. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זה רבי יהודה ברבי אילאי, אותו רבי יהודה שהוא תמיד דורש את המציאות המעשית, נכון? רבי מאיר הוא ברעיון, הוא באידאה. רבי מאיר הוא בנים אתם השם אלוהיכם בכל מצב. רבי יהודה ברבי אילאי לא חולק על רבי מאיר כמו שראינו בנצח ישראל יהודה א', אלא הוא רוצה להדגיש, נכון שאתה רבי מאיר אומר שהעיקר זה המהות הרוחנית, אבל אנחנו רוצים לראות איך היא מופיעה במציאות הגשמית שלנו. אז רבי יהודה בדרך כלל, לכן גם הלכה כמותו ברוב המקומות, רבי יהודה הוא מאוד מעשי. בסדר, הרב אומר דבר יותר נפלא ממה שעכשיו אמרתי. רבי יהודה, לאחר הוויכוח הגדול בין רבי שמעון, רבי יוסי ורבי יהודה, ביחס למעשיהם של אומות העולם, אז רבי יהודה שיבח את אומות העולם. ואז הממשל הרומאי מינה את רבי יהודה להיות הדובר של הממשל. הוא נקרא בגמרא ראש המדברים בכל מקום. אומר שם הרב, בעין היה דבר נפלא ביותר. מה זאת אומרת ראש המדברים בכל מקום? רבי יהודה הוא אותו האדם שמסוגל לראות במציאות, לא ברעיון, במציאות, את הערך החיובי של כל דבר. אז זה מאוד מתאים לרבי יהודה. כשהוא רואה למשל וולבו, אז הוא יגיד, מה נעים מעשיהם של אומה זו? הוולבו מאיפה הוא מגיע? גרמניה, לא יודע. שוודיה נגיד, שוודיה נראה לי יותר רגיוני, כן? אז מה נעים מעשיה של האומה השוודית? כי הוא רואה את התוצאות, הוא שייך לעולם המעשה. אז זה מאוד מתאים לרבי יהודה להיות ראש המדברים, כי כדי להיות דבר, כדי לדבר, כדי להיות הנציג, אם אפשר לומר, אפילו של הממשל הרומאי במציאות, אתה חייב לראות את הערך החיובי. והערך החיובי, זה לאו דווקא כמו ששם הרב מסביר, הנפש של הפועל, שהיא רשעה ומושחתת, אלא דווקא התוצאות המעשיות, הפעולות, איזה יופי, יש וולבו. אז זה מאוד מתאים לרבי יהודה. רבי יהודה, איש המעשה, שרואה את הערך החיובי של התולדות המעשיות, הוא יגיד מה נעים מעשיהם של אומה זו, ולכן ימנו אותו להיות הדובר של כל דבר, הוא ראש המדברים בכל מקום, כי הוא רואה בתוצאות המעשיות את הערך החיובי, למרות שיכולות לנבוע מנפש פועל מאוד מקולקלת. ככה זה שם הרב עיניה. אז המדרגה של רבי יהודה היא מדרגה גבוהה מאוד. לכן זה לא מפתיע אותנו, שרבי יהודה אומר, אם אין עושים תשובה, אין נגלים. הרי הפסוקים שתכף הגמרא תביא, הם מפוזרים בכל התנ"ך. אז רבי יהודה יכול לבחור את הפסוק של רבי שמעון. למה הוא בחר את הפסוק שהוא בחר? כי זאת התפיסה של רבי יהודה. רבי יהודה מביא את התפיסה שלו, שהתפיסה שלו היא בשובה ונחת תיוושעו. ברגע שתהיה תשובה, אז תהיה ישועה. לא תהיה תשובה, לא תהיה ישועה. רבי יהודה כדרכו, כשיטתו, הולך לפי המציאות המעשית בפועל. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, נקראים בנים. לא נוהגים מנהג בנים, לא נקראים בנים. בסדר? אז זה רבי יהודה. רבי שמעון לשיטתו, ברור. רבי שמעון לא מסתכל על הביטוי החיצוני, רבי שמעון מסתכל על התוכן הפנימי. רבי שמעון הוא במפלגה של רבי מאיר. זו אותה מפלגה. בסדר? אז רבי שמעון אומר, בין עושים תשובה ובין אין עושים תשובה, כיוון שהגיע הקץ, מיד נגלים. רבי שמעון הוא הסוד, הוא היסוד, הוא הפנים, הוא המהות, הוא התוכן, אז הוא אומר, גאולה לא תלויה בתשובה. מחלוקת רבי יהודה רבי שמעון, בעצם מחלוקת רבי יהודה רבי מאיר. בסדר? הלאה. שנאמר, אני השם, בעיתה אחישנה. כלומר, ברגע, פשט הפסוק, תכף נגיע לכל החילוקים של חז"ל, פשט הפסוק, אני השם, נקודותיים, בעיתה, זאת אומרת, אני קבעתי איזשהו זמן, שהוא נקרא זמן הקץ, אין לך קץ מגולה מזה, שברגע שיגיע הזמן הזה, לא תלוי מעשים בכלל, כן, המילה תלוי, לא תלוי במעשים בכלל, מיד נגלים. הגיע הזמן של ביתה, זה פשוט הפסוק, אני השם ביתה, אחי שינה. הגיע הזמן הגאולה, הקץ שקבעתי, העת שקבעתי, אני אחיש את הגאולה שתופיע, לא תלוי בכלל במעשים של ישראל, זה פשוט הפסוק, נראה בהמשך את דרשת חז"ל הידועה, ואולי עוד כמה דברים. הלאה, רבי אלעזר אומר, שיטה ממוצעת, בין רבי יהודה לרבי שמעון. אם כן, שיטה אחת, גאולה תלויה בתשובה, רבי יהודה. שיטה שנייה, גאולה לא תלויה בתשובה, רבי שמעון. שיטה שלישית, רבי אלעזר אומר, אם אין עושים תשובה מעצמה, הרי ברור שבסוף צריכה להיות תשובה. אז אם אין עושים תשובה מעצמה, הקדוש ברוך הוא, כלומר, אם זה לא יבוא מתוך הבחירה, הרצון החופשי, מתוך התודעה, מתוך העולם הפנימי שלנו, נקרא לזה, אם זה לא יבוא מלמטה, זה יכריח אותנו מלמעלה. זאת אומרת, רבי אלעזר אומר, אם אין עושים תשובה מעצמה, הקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך רע, שגזרותיו קשות כהמן, הוא משתעבד בהן, ואז לא תהיה ברירה. ומתוך כך עושים תשובה. מתוקף הצרות, מתוקף הקשיים, מתוקף האיסורים, נעשה תשובה. כמו שדיברנו אתמול בלילה, מי שהיה בשיעור, שככל שאתה יותר מרגיש את חסרונך, כך הסיכוי שהתפילה היא תהיה יותר מעומק הלב. אז מכל המילה תפילה נכניס את המילה תשובה. ככל שאתה יותר שייך אל החיסרון, כך אתה יותר פוטנציאל מעלה. שנאמר, כי יבוא כנער צער, גם פסוק בנביא, כי יבוא כנער צער, עם ישראל יגיע למציאות חד ושלום, שהנער הוא צער, הוא צורר עליך, הוא סוגר עליך, הוא, כן, אתה נמצא באיזה סדק וכו'. אז כי יבוא כנער צער, רוח השם נוססה בו, והמשך הפסוק, באותה שעה, הוא בא לציון גואל. טוב, נעזוב כרגע את הפסוקים, זה לא המיקוד שלנו כרגע. אם כן, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן. הייתי רוצה אולי כאן להעיר הערה בסוגריים, שהיא לא קשורה דווקא לסוגיה הזאת, אבל היא חשובה. בסדר? מה זה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן? הרי אמן לא היה מלך. אמן היה השר הבכיר בממשלת אחשוורוש. המלך היה אחשוורוש. אז או שתגיד מעמיד עליהם מלך כאחשוורוש, או שתגיד מעמיד עליהם צורר, שר בכיר, ראש השרים, כאמן הרשע. מה זה מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן? המלך הוא לא אמן, ואמן הוא לא המלך. אלא אולי אפשר לומר, לעניות דעתי, זה פשט הדברים, שרבי אלעזר, ונראה בהמשך עוד שיטות כאלה, שרבי אלעזר בעצם מה שהוא רצה ללמד אותנו, שבעצם לאומות העולם תהיה, הייתי אומר, איזושהי טענה כפולה. מצד אחד תהיה טענת מלכות, מצד שני תהיה טענת אמן. מה זה אומר? אחשוורוש ואמן, ביחס לעם ישראל באותה תקופה, הם בעצם שני צירים של התנגשות עם ישראל. אחשוורוש הוא סך הכל ראש ממשלה, והוא מעוניין שהאזרחים במדינה יהיו, אם אפשר לומר, א', עומדים בחוקי המלך, וב', אם נדבר בשפה של היום, הם יהיו יצרניים לחברה. במחאות של האומה, של המלכות, של המדינה, יהיה משתלם שאלה יהיו האזרחים שלה. ולכן, אני חוזר רגע לגננת, כשהיהודים האלה בממלכה שובתים פעם בשבוע בשבת ולא מייצרים, המפעל סגור בשבת, ואת חוקי המלך אינם עושים, לא משתלם למלך להחזיק אותם. זאת אומרת, אמן משכנע את אחשוורוש לא בטענה, אני מתקדם לאמן רגע, לא בטענה דתית, עמלקית, רוחנית, שיש כאן מאבק, נקרא לו אמוני, בין ראשית גויים עמלק, להבדיל לקודש ישראל להשם ראשית תבואתו, בין הראשית הזאת לראשית הזאת. אלא אמן משתמש אל מול אחשוורוש, נקרא לזה בטענה אזרחית, בטענה פוליטית. אין המלך שובה להניחם, כדתי המלך אינם עושים. המלך אומר לעבוד כל השבוע, והיהודים האלה לא מוכנים לעבוד בשבוע. אתה יודע מה זה שהיהודים שלך לא עובדים יום בשבוע? אתה יודע, זה נזק כלכלי, זה לממלכה. אם כן, הציר של החשברוש מול עם ישראל, ההתנגשות של החשברוש בישראל, היא התנגשות, נקרא לזה פוליטית. תקראו לזה צבאית, תקראו לזה כלכלית, לא משנה כרגע. אבל היא לא התנגשות דתית. לעומת זאת, כמובן, אמן, מזרע המלך, ההתנגשות שלו עם עם ישראל, היא התנגשות דתית. יש כאן התנגשות רוחנית, התנגשות אלוהית. מה חז"ל רוצים להגיד? פלא. מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן. כלומר, כלפי חוץ, אנחנו נפגוש טענת מלכות. כמו שקוראים לזה היום, שתי מדינות לשני עמים. אבל מתחת לתחפושת של החשברוש, של המלך החשברוש, מי נמצא מתחת? אמן. כלומר, יש כאן מאבק דתי בתחפושת של מאבק פוליטי. אלא מה, אנחנו צריכים להיות מספיק ערניים, מספיק מפוקחים, מספיק עמוקים, כדי להסיר את התחפושת של החשברוש ולגלות שמתחת נמצא אמן. באחד השיעורים פה במהלך השנים, אולי יותר משיעור אחד אפילו, נראה לי בעשר שנים האחרונות עשיתי לפחות פעמיים או שלוש, הוצאנו מהאינטרנט. כדאי לי לראות, וגם השנה עשינו את זה. יכול להיות גם השנה, אבל לא בבין הנמונה. הוצאנו מהאינטרנט את אמנת החמאס, אמנת החמאס, מה שאתם שומעים, אמנת החמאס בעזה. תכתבו באינטרנט אתר ראות, רש א' ו' ת', אמנת החמאס. התחלנו לקרוא סעיפים באמנת החמאס, זה לא קצר, זה איזה 30 עמודים או 36 סעיפים, משהו כזה כמדומני. והם אומרים באופן מודגש כמה פעמים, שמי שמוריד את הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון ובעולם בכלל, מי שמוריד אותו מסכסוך דתי לסכסוך פוליטי על שטחים, על חבל ארץ, על מדינה, על ריבונות, א', הוא מזלזל בערבים, ב', אין לו מושג ממנו ושמאלו על מה ובכלל ויכוח, ג', כל הוועדות הבינלאומיות האלה שמחפשות פתרונות פוליטיים ולא מבינות שהוויכוח הוא בעצם ויכוח דתי, חבל על הזמן, בזבוז זמן. קראנו את זה פה. אז זה בדיוק. מעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן. כלפי חוץ תהיה כאן טענת מלכות, טענה פוליטית, אבל בעצם יש כאן בשורש הבירור, בשורש ההתנגשות, שורש המאבק, יש כאן בעצם מאבק דתי. שזה נכון גם ביחס שבין אירופה ואמריקה לעם ישראל, ששם מתחבאת הנצרות בפנים, מתחת לתחפושת הזאת, ובוודאי ביחס לישמעאלים, שמתחת לתחפושת הפוליטית של שתי מדינות לשני עמים, נמצא שם ישמעאל, או יותר נכון, אמן, שכמו שראינו ברב חרל"פ, שבני ישמעאל הם אלה שיוחזו בארץ באחרית הימים, בתכונתו של אמן. טוב, זאת הערה חשובה בסוגריים, אבל לענייננו אם כן, שלוש אפשרויות לתשובה, שלוש שיטות ביחס לגאולה. א', גאולה לא תלויה בתשובה. אני מתקדם טיפה, כי הגאולה היא סדר אלוהי. אני מתקדם. ולא יכול להיות שהגאולה שהיא סדר אלוהי היא תהיה תלויה במעשם של בני אדם, כי לפי השיטה שגאולה תלויה בתשובה, אם נלך איתה עד הקסקס, עד הקצה, עד הסוף, אז אם עם ישראל לא יעשה תשובה, אז לא תהיה גאולה. זאת אומרת שכביכול בני אדם יותר חזקים מאלוהים. כלומר, אלוהים ברא עולם למען איזה ייעוד ומטרה, ובני אדם בבחירתם המקולקלת, כביכול במחאות מנצחים את אלוהים, ולא מאפשרים לו להביא את העולם הזה לייעוד ולמטרה שבשבילו הוא נברא. איך זה יכול להיות? לכן ברור שלמאן דאמר גאולה תלויה בתשובה, הכוונה שגאולה היא סדר אלוהי. למאן דאמר שהגאולה עוד פעם לא תלויה בתשובה, רבי שמעון, הגאולה היא סדר אלוהי. בני אדם עם כל הכבוד יכולים להיות שותפים, יכולים להפריע, אבל לא יכולים למנוע. בסדר. הלאה. לפי הדעה של רבי יהודה שגאולה תלויה בתשובה, צריך להבין, מכי רבי יהודה סובר שבני האדם יכולים להכניע את ריבונו של עולם? סדר אנושי יכול להכניע סדר אלוהי? טוב, צריך להבין את זה. הדעה ממצאת, באמת הגאולה תלויה בתשובה, לא יכולה להיות גאולה בלי תשובה, אבל הקדוש ברוך הוא ישתמש במנגנוני כוח כאלה, באיזה מין, נקרא לזה, איזה מין יד אחורית כזאת, שהיא תכריח אותנו לעשות תשובה. דרך אגב, גם השואה זה באותה רשימה. בסדר? מעמיד עלינו מלך, הגרמנים, מחשימה וזכרה, שבשורשם בעצם עמדה כאן איזה, באופה החיצונית עמדה כאן לכאורה איזה טענת מלכות של השתלטות על המזרח התיכון וכל האזור, לא רק האזור ההוא שלהם, של אירופה, אבל בעצם הייתה כאן טענה נוצרית, הייתה כאן טענה דתית, כמו שהוא בעצמו עם מחשימה וזכרו כתב, וכו'. בסדר? אז אם כן, שלוש שיטות. רבי שמעון, רבי יהודה, רבי אלעזר. עד לכאן מדרש תנחומא. דרך אגב, המדרש הזה לא כך ידוע. בדרך כלל מה שמצטטים, את הגמרא בסנהדרין ואת המקבילה של בסנהדרין בבבלי והמקבילה שלה בירושלמי, נראה עכשיו. מסכת סנהדרין דף צדי זין עמוד ב', כידוע דף דפים צדי זין צדי ח', שם הגמרא בסנהדרין פרק חלק עוסק בכל סוגיות הגאולה. פעם צריך ללמוד את הסוגיות האלה בצורה מסודרת. שם בגמרא ממש על הסדר, ממש להתחיל את הסוגיות מהתחלה, לראות איך הגמרא בונה את הדברים. השם הגמרא מביאה כך, קודם כל מחלוקת המוראים רב ושמואל, ואז הגמרא אומרת שהמחלוקת הזאת של המוראים רב ושמואל היא בעצם מחלוקת תנאים של רבי אליעזר ורבי יהושע. אמר רב, רב הוא הדור הראשון למוראים שהתייחסו אליו כתנא. רב תנא ובפליג. אמר רב, קלו כל הקיצין, כל הקיצין, כל התאריכים, וכו', ואין הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. אומר רש"י, אם כל ישראל חוזרים בתשובה, יבוא. מי יבוא? המשיח, תיקון עולם. ואם לאו, לא יבוא. חד ושלום. אם כן, רב האמורה הוא במפלגה של רבי יהודה. הלאה. ושמואל אמר, דיו לאבל שיעמוד באבלו. יש גבול האבלות. מציב גבול אלמנה. מספיק, יש תחיית המתים. מי זה האבל? אומר רש"י שני פירושים. או דיו לקדוש ברוך הוא שעומד כמה ימים וימינו אחור. כלומר, אם לא יעשו תשובה, אינו עומד באבלו כל הימים, אלא ודאי קץ לדבר. קרב אחר הוא קבע זמן, ביתה קבע איזה קץ, שזהו, ששם בן ישראל עושים תשובה, לא עושים תשובה, הם ניגלים, אז האבל הוא ריבונו של עולם. לשון אחרת, דיו לאבל, עמוד 89 למעלה, דיו לאבל, דיין לישראל. ישראל הם האבלים, כמובן אין מחלוקת, הקדוש ברוך הוא השורש, וישראל הוא הגילוי של השורש. דיין לישראל, צער גלות, אפילו בלא תשובה ניגלים. אם כן, דעת שמואל כדעתו של רבי שמעון בר יוחאי. בסדר? אומרת הגמרא כתנאי. המחלוקת הזאת, המחלוקת האמוראים הזאת בין רב ושמואל, היא מחלוקת תנאי בין רבי אליעזר לרבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה ניגלים, ואם לאו אין ניגלים. אם כן, רבי אליעזר הוא במפלגה של רבי יהודה. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין ניגלים, מה פתאום? אלא לפי ההוקים אותה כרגע, לפי המחלוקת, כפי שהגמרא מעמידה אותה בשלב הזה, אלא אמר רבי יהושע, אלא אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה אין ניגלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושים תשובה ומחזירן למותיו. זה תניא קמא. כן, לפי התניא, הברייתא הראשונה, או העמדה של הגמרא את המחלוקת בשלב הראשון, רבי אליעזר הוא דעת רבי יהודה, ורבי יהושע הוא דעת רבי אלעזר. בסדר? רגע, עוד טיפה. עד לכאן תניא קמא. תניא אידך. תניא אידך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה ניגלים, שנאמר, שובו בנים שובבים מרפא משובתיכם. עכשיו אנחנו נכנסים לסדרה של פינג פונג של פסוקים בין רבי אליעזר לרבי יהושע. מה שהיינו צריכים עכשיו לעשות, אבל אנחנו לא נעשה, זה לפתוח כל פסוק במקום שלו, ולראות איזה זווית מדויקת מחדד כל אחד מהפסוקים. זאת אומרת, בכלל צריך להתרגל בתלמוד, כשחכם אחד מביא פסוק אחד ראה לשיטתו, וחכם שני פסוק אחר, זה לא שהם משחקים פה אחד מול אחד, אחד אחד, שתיים אחד, שתיים שתיים, שלוש שתיים, שלוש שלוש, לא. אלא כל פסוק הוא מדייק, הוא מביא איזושהי זווית אחת של הסוגיה, שלפי החכם בשלב הזה, בבירור של הסוגיה, הפסוק הזה הוא הפסוק המנצח, נכון? רבי אליעזר יודע שיש עוד הרבה פסוקים בסוגיית התשובה. אבל כרגע, לדיון הזה, בשלב הזה, בחר רבי אליעזר את הפסוק, שובו בנים שובבים. ואם הבנים השובבים לא ישובו, אז לא ארפה משובותיכם. אם תשובו, ארפה משובותיכם. למה רבי אליעזר לא בחר את הפסוק, למשל, בשובה ונחת יבשהו? בשלב הזה. זה לא כאן איזה פינג פונג. בוא נראה למי יש יותר פסוקים מהתנך. יאללה, מחלוקת חידון התנך פה. לא. כל אחד מהפסוקים מברר זווית ייחודית של הנושא. ולכן מצד האמת, כמו שאמרנו לא יודע כמה פעמים, המילה מחלוקת שורשה חלק, והתכונה של חלק שהוא יודע שהוא רק חלק, והוא חלק משלם. אז מחלוקת זה חלקים שונים של אותו שלם. אז רבי אליעזר מדבר מצד אחד, ורבי יהושע מדבר מצד שני, וכו'. אז גם הפסוקים שכל אחד מביא, אלה זוויות שונות של אותו נושא. אז בעצם אין מחלוקת בין הפסוקים. או הייתי אומר, יש מחלוקת במובן של המילה חלק. כל אחד מהפסוקים שכל אחד מהתנאים, תכף נראה, יזכיר כאן, הוא מגלה חלק אחר, צד אחד, בתוך המכלול השלם הזה. בסדר? אם אני למשל אשאל, מה זה מכון מאיר? תשובה ראשונה, כיתת אמונה. תשובה שנייה, בית מדרש סדר גמרא. תשובה שלישית, חדר אוכל. תשובה רביעית, לך דודי בשבת. תשובה חמישית, פנימיה. בסדר, אוקיי. מי צודק? כל התשובות צודקות. טוב, עכשיו צריך לייחס את התשובות. אז אחד אמר פנימיה, אז אני יודע שמה שמעניין אותו כנראה זה המיטה. הלאה, השני אמר פינת קפה, מה שמעניין אותו זה הכוס קפה, בסדר, וכו'. אחד אמר כיתת אמונה, הוא כנראה משמעותי מאוד אצלו כיתת אמונה. אחד אמר סדר גמרא, טוב, אז הוא כנראה יותר בגמרא, וכו'. כולם צודקים, חלקים של שלם. זה בסדר גמור, ככה צריך ללמוד כל מחלוקת בחז"ל. גם מחלוקת בין הראשונים ובין האחרונים, ודאי בחז"ל, ודאי בין תנאים ואמוראים, ככה צריך ללמוד. אם לא לומדים ככה, מכילה, לא לומדים. טוב, בואו נחזור, זה היה בסוגריים. אז תניא אידך, רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, שנאמר שובו בנים שובבים, הפעם משובותיכם. אם כן, עוד פעם, רבי אליעזר אומר, גאולה תלויה בתשובה.